קראנו השבת את פרשת בהר ובחוקותיי, סיימנו את ספר ויקרא, החומש השלישי שבתורה. תחילה נעסוק במצווה בפרשת בהר. אל תונו איש את אחיו. ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך כי אני השם אלוקיכם. חז"ל אמרו לנו שלא רק שאסור להונות במסחר ושאדם אסור לו למכור במחיר מופרז וגם הקונה אסור לו להטעות את המוכר ולקנות במחיר נמוך מהמחיר הנכון, גם יש הונאת דברים. גם זה אסור. כלומר, שאדם מעליב את השני, פוגע בשני, גורם צער, עובר באיסור, לא תונו איש את עמיתו. והאיסור הזה חמור מאוד, והמראה במסכת בבא מציע מרחיבה את הדיבור, זה מתחיל במשנה, שאומרת כשם שהונאה במקח וממכר, כך הונאה בדברים. ודוגמה, לא יאמר לו בכמה חפץ זה, והוא אינו רוצה לקח, הוא רק מטעה אותו. אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם היה בן גרים, לא יאמר זכור מעשי אבותיך, שנאמר וגר לא תונה ולא תלחצנו. ואומרת הגמרא, שאפילו חמור איסור עונה בדברים מאשר איסור עונה בממון. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, גדול הונאת דברים מהונאת ממון, שזה נאמר בו ויראת מאלוקיך, וזה לא נאמר בו ויראת מאלוקיך. רבי אלעזר אומר, זה בגופו וזה בממונו. כלומר, הונאת דברים זה בגופו שפוגע בו, וזה בממונו. אחר כך אומרת הגמרא, תנית תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק, כל המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. אמר לשפיר, אמרת, באמת אתה צודק, שזה באמת כאילו שופך דמים. למה? כי פניו משתנים, כי הדמומיות שמסתלקת, והוא נעשה חיוור. זה ממש לא, הדם שלו מסתלק כביכול. כאילו שופך דמים. כל המלבין בני חברו ברבים כאילו שופך דמים. האם פירושו של דבר שזה כמו דיני שפיכות דמים? כמו שאסור לשפוך דם, כך אסור להלבין. ושפיכות דמים זה אחד משלושה דברים שצריך למסור עליהם את הנפש, שעליהם יהרג ואל יעבור. אם אדם אומרים לו, או תשפוך דם של תהרוג את אחר, או יהרגו אותו, אז הוא צריך להרג ואסור לו להרוג. כמו עבודה זרה וכמו עריות, שאלה שלושת העבירות החמורות שאסור בהם לעשות אותם אפילו אם ירק. האם גם המלבין פני חברו ברבים יש לו את הגדר הזה שכאילו הוא שופך דמים, ולכן אדם צריך למסור את הנפש ולא להלבין את השני? הלשון כאילו היא אומרת שזה לא ממש. תן בזה בתשובות בניין ציון, מעל ערוך לנר, אחד מגדולי הדור לפני כ-150 שנה. והוא אומר, מביא כאן את הגמרא, ואומר שמהגמרא הזאת באמת אי אפשר להביא ראיה שמה שכתוב כאילו שובר דמים, שאדם צריך למסור את הנפש ולא להלבין. כי כתוב גם שמי שמבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה. אז האם גם נגיד כאן את הדבר הזה, עבודה זרה גם צריך למסור את הנפש. אז מישהו כופים עליו לבזות את המועדות או יארגו אותו. לא שמענו אף פעם שהוא צריך למסור את הנפש, כי זה לאו בתורה לבזות את המועדות, זה איסור. אבל זה לא נאמר על זה שצריך למסור את הנפש. אבל ממשיך בעל בניין ציון ואומר שממקום אחר אפשר להביא ראיה. ממה שאמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים, מנלן מתאמר, לכתיב והיא מוצאת. כלומר, תמר עשתה, כמעט מסרה את נפשה, ולא ללבין את יהודה. היא לא אמרה ממי נתעברה. היא אמרה, האלה שמי שעמתה, וכולי, ואחותם הזה, אז, ואם הוא לא היה מודה, היא הייתה נהרגת. זאת אומרת שנוח לו לאדם למסור את שימסור עצמו לכבשן האש ועלי על בין תמיכה ברוב הרבים. מדייק הבניין ציון ואומר שכתוב בתוספות בכתובות, היא מוצאת, כתבו תוספות, רח גריס מוצאת בלא א', מלשון ויצאת אש בציון. והפני יהושע וספר כתובה נדחקו, מה התוספות הוסיף בזה? למה דחק הרח לפרש כך? אומר הבניין ציון, ונראה לעניות דעתי, על פי מה שהתוספות במסכת סוטה הרחיבו את בדבר הזה, והם כתבו שם, אם מוצאת בלו א', על, על תמר, כן, שהוציאו אותה לשריפה, כן, היא מוצאת בלו א', כמו ויצאת אש בציון, שהייתה קרובה לאש כבר, ולא שלחה לו, אלא ברמז. אם לא היה מודה, היא לא הייתה מפרסמת, היא לא הייתה מפרסמת את זה. כלומר, היא כבר הייתה לפני השריפה ממש. אז מדייק הבניין ציון, שמה בעצם התוספות באה ללמדנו? כי הדין הוא שאדם, אם הוא נרדף, אז מותר לו לפגוע ברודף. אבל אם הוא לא חייב לפגוע בו, להרוג אותו, אלא רק יכול לפגוע בעבר בו, ואם הוא הורג אותו, אז הוא חייב מיטה, כי אסור סתם להרוג, גם אם נרדף, אסור לו לפגוע ברודף. היא הייתה כאן נרדפת, כן? אז קודם היא חשבה שאולי הוא יודע, אז היא לא רצתה לבייש אותו, כי לבייש זה להרוג, כן? כי זה כמו להרוג. אז היא לא רצה לעשות את הדבר הזה, ולכן היא רק שלחה את ההודעה הזאת. אבל מה התוספות ואומר? שהיא כבר הייתה לפני הממש, היא מוצאת כבר, הולכים להציט אותה עכשיו. והיא כבר אין לה אפשרות אחרת, או שהיא תודיע מיהו ותבייש אותו, והיא תנצל על ידי זה, או שהיא תהרג, והיא מסרה את עצמה להריגה. יש לדייק מכאן, הוא אומר, שהדין הוא על פי ההלכה, שאדם לא ילבין פני חברו ברבים אפילו אם הוא יהרג. שוב ראיתי שהדבר מפורש בתוספות במסכת סוטה, שהתוספות אומר אל ילבין פני חברו ברבים, ונראה היי דלא חשיב לבהא דגימא עבירות. שאלת התוספות, אם הלכה, אם לפי מה שכתוב שנוח לו לאדם ש ימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין מחברו ברבים, אז למה זה לא כתוב בכלל העבירות שצריכים למסור את הנפש עליהם? מנירי דעד לא חשיב ביד ג' עבירות שאין עומדים בפני פיקוח נפש, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה, ולא נקט אל העבירות המפורשות, עד כאן לשונו. כלומר, הסיבה שלא מנו את זה בכלל העבירות שצריך למסור את הנפש, היא מפני שזה לא כתוב מפורש בתורה. בעצם צריך למסור את הנפש, אבל מפני שזה לא כתוב מפורש בתורה, לא מנו את זה ביחד, עד כאן לשון תוספות. והוא מוסיף ואומר, שמדברי רבינו יונה, בשערי תשובה, גם למדנו תירוץ אחר, למה שהקשו התוספות, למה לא החשיבו על בנת פנים בכלל ג' על עבירות דיירג ועל יעבור, שכתב בשערי תשובה שער שלישי, אחר שהביא שם בשלוש עבירות יש גם כן אבק עבירה, דיירג ועל יעבור, כגון להתרפות מעצי אשרה. כלומר, לא רק מעבודה זרה עצמה צריך למסור את הנפש ולא לעשות, לעבור, להשתחוות או להקריב או לעשות איזה עבודה ממש, אלא אפילו להתרפות מעצי אשרה. אם אומרים שעל ידי עצי אשרה אפשר לרפות ממחלה, אסור להתרפות מעצי אשרה וצריך למסור את הנפש על זה. ואז על יהרג ועל יעבור, זה אבק של עבודה זרה. וגם אותו דבר לעניין גילוי עריות, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שצריך, שאם מישהו רצה, מאוד היה נמשך לאישה אחת, וממש היה בסכנת נפשות, עד שאמרו שאולי לפחות הוא יראה אותה. ואומרת הגמרא, גם זה לא, אפילו שהוא ימות. זה לא, אין בזה איסור ממש של עריות, איסור של עריות שחייבים על המיטה, זה לא ראייה באלמה, אבל גם זה אסור, אף על פי שהתוצאות תהיינה שהוא ימות. צריך למסור את הנפש, כלומר, ועל אבק של גילוי עריות. וזה לשונו שם של השערי תשובה. והנה אבק הרציחה, מה יש אבק של שפיכו דמים, של רציחה? על בנת פנים, כי פניו יחברו ונס מראה האודם ודומה אל רציחה. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כן, והשנית, כי צער על בנה מר ממוות, על כן אמרו רזל, לעולם יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. ולא אמרו כן בשער עבירות חמורות, אכן דימו אבק רציחה אל הרציחה, וכמו שאמרו כי יהרג ולא ירצח, ודומה לזה אמרו שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים. ולמדו זה מעניין תמר, שנאמר והיא מוצאת, אף כי הוציאו אותה להישרף, לא גילתה כי הייתה הרע מיהודה, שלא ללבין פניו, עד כאן לשונו של שערי תשובה. זאת אומרת, שערי תשובה, רבינו יונה בא ואומר ממש, הסבר למה באמת אדם צריך למסור את הנפש, כי גם על אבק של שפיכות דמים צריך למסור את הנפש. ועל בנת פני חברו ברבים זה אבק של שפיכות דמים. כמו שצריך להיות על אבק של עבודה זרה ועל אבק של גילוי עריות מוסרים את הנפש, אז גם על אבק של שפיכות דמים מוסרים את הנפש. זאת אומרת, כמה אנחנו לומדים מזה, כמה חמור עניינו העניין הזה של הלבנת פנים. אם אדם מבייש, אומר איזה עקיצה, פוגע בחברו, אומר לו איזה מילה שעולבת אותו, וזה ברבים, צריך למסור את הנפש ולא לעשות את זה. זה כמו רציחה. ולכן, עכשיו ממילא בא תירוץ על התוספות. התוספות שאל למה לא הזכירו את זה בכלל, העבירות שצריך למסור עליהם את הנפש. התשובה היא, על כל האבק לא הזכירו. הזכירו שלושת העבירות האלה, וגם אבק של העבירות האלה גם כן צריך למסור את הנפש. מה זה על ילבין פני חברו ברבים? אומר אחר כך הבניין ציון, שזה אם יש שלושה אנשים, הוא ועוד שניים, זה נקרא רבים, זה נקרא רשות הרבים, לעניין תומה, ספק תומה ברשות הרבים טהור, ועל כן גם זה נוגע לנו. ויצא לנו לפי זה, דאם יכול להציל עצמו ממיתה על ידי שיבייש גדול או קטן שמרגיש בבושה בפני שני ישראלים חייב למסור עצמו למיטה ולא יביישו. ומכל זה לא ראיתי מבואר בפוסקים. ואני לא יודע למה זה לא כתוב הדבר הזה בפסק ההלכה. כך הוא שואל. אחר כך יש תשובה אחרת שמישהו שרוצה להקשות עליו, שלא לא פוסקים מדברי אגדה, והוא מביא ראיות שכן, שזה לא דברי אגדה סתם, מה שאמרו שלא פוסקים מדברי אגדה זה דברים אחרים. הוא עומד על דעתו שבעצם לפי מה שמבואר, יוצא שאדם צריך למסור את הנפש ולא להלבין פני חברו ברבים. זה פשוט לימוד גדול מאוד, עד כמה צריכה להיות הזהירות, שזה כאילו שופך דמים. אז גם ספק שפיכו דמים זה חמור, לא רק ודאי. וספק אם אדם מעליב את השני, וזה כלול באיסור שלא תונו איש את אמיתו. נעבור לעניין הבא. מורנו ורבינו הרב צבי יהודה היה תמיד מזכיר את אור החיים פה בפרשת בהר, שמלמד אותנו כמה וכמה יסודות גדולים של אמונה. כי עמוך אחיך ומחר מאחוזתו. אומר אור החיים, פרשה זו תרמוז עניין גדול והרה ליושבי תבל. כי ימוך דרך אומרו, על דרך אומרו בצלתי ממחם קרש, הגמרא דורשת במסכת תענית שעשיתם בצלתי ממחם מקרה, חלזל דורשים את זה שעשו כביכול את ריבונו של עולם מח אני. זה נובע מההתנהגות של ישראל. אם ישראל מתנהגים שלא כהוגן, אז כביכול גם ריבונו של עולם כאילו לא יכול להיטיב, וכאילו הוא לא מתגלה, וכאילו נעשה מח. כשמתאים מדרך הטוב, מסתלקים ההשפעות ומתמסכן עמוד הקדושה. כי העיקר תלוי בתחתונים, בהתנהגות שלנו כאן בעולם הזה. ואמר, כשימוך אחיך, כלומר, כביכול, ריבונו של עולם, כאילו נעשה מח, ומחר מאחוזתו, מה זו אחוזתו של ריבונו של עולם? זה הרי בית המקדש, זה המשכן, זה בית המקדש. הוא נמכר הבית ביד האומות, כמו שכתוב בפסוק, מזמור לאסף, באו גויים נחלתך, והודיע כתוב כי גאולתו תהיה, כלומר, כי עמוך אחיך ומחר מאחוזתו, אז הוא בא קרובו, הוא לא הקרוב אליו, וגאל, מי זה הקרוב? הודיע כתוב, גולתו תהיה ביד הצדיק, אשר יהיה קרוב אל השם, על דרך אומרו, בקרובה יקדש. אז אם ישראל יורדים, וכביכול נכון נחקר בית המקדש, אז צדיקים צריכים לתקן את זה, ולגול כביכול את בית המקדש. והגולה תהיה בעיר ליבות בני אדם, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה שראיתם סמוכים סביב לשולחן אביכם ואלוקי עולם ברוך הוא לעד. זה מה שצריכים להיות הצדיקים לעשות ולהתעורר, ובזה יגאל השם ממקרו. ועל זה תמיד הרב צבי יהודה היה מביא את המשפט הזה, ועל זה עתידים ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל. הם כאילו אחראים על המצב, ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. זה מרומז בפסוק, שצריך לבוא גואלו הקרוב אליו ולגאול את ביתו. והגואלים הקרובים זה הצדיקים, זה גדולי ישראל. וזה אמור גם כמובן כל מי שהוא ברכי, וכל מי שהוא מבין את הדבר הזה, צריך להבין את האחריות שבית המקדש חרף, אז כל מי שברחי צריך לבוא לגאול אותו. זה דבר אחד. אחר כך ממשיך אור החיים ואומר עוד. ואומרו כאיש ואיש כי לא יהיה לו גואל. ומה אם אין אנשים המתאימים שבאמת מתקרבים ועושים את הפעולות הנכונות כדי להחלים שהקדוש ברוך הוא יחזור ויבנה את בית המקדש. מה זה ואיש כי לא יהיה לו גואל איש? דרך אומרם אין איש אל הקדוש ברוך הוא דכתיב השם איש מלחמה. כשלא יהיה לו גואל, כי אין שם הלב ואין מנהל ואין מחזיק ביד האומה הישראלית להשיבה אל אביה, אל תאמר כי חס ושלום עבדה תקווה, אלא והשיגה ידו ומצא כדי גולתו. כלומר, אם אין הצדיקים שהם עושים, מקרבים את ישראל לאביהם שבשמיים, אז יש פדיון, הוא מצא כדי גולתו, האיסורים והגלות הם תיקון האומה להכשירה. והוא מה שרמז והשיגה ידו. וחישב עם קונהו, וצריך לעשות עכשיו חשבון. וחישב את שני ממקרו, השנים הנשארות, כלומר הקדוש ברוך הוא עושה חשבון, כמה עוד חוב, אחרי שהיו שנות גלות, כמה עוד חוב בכל זאת נשאר שצריך לנקות אותו, והעודף ישיר על דרך אומרם ז"ל במשפטי התשובה ותיקוניה, תשובת המשקל. אם אדם נהנה מאבון, יסגף עצמו כשיעור מה שנהנה מהחטא, ובזה יפרח חובו. וכמו כן יעשה אדון העולם כשיתקרב הזמן הגאולה, והוא מאמרם שיהיו חבלי משיח, ובזה ושב לחוזתו. כלומר, אם אין חוזרים בתשובה, באים איסורים, והאיסורים האלה הם ממרקים, ובהם ישראל נבדים. אבל, ואומרו, אם לא מצא ידו די ישיב, יראו שמראה אדון כי אין כוח בעם לסבול חבלים עוד, ורבו חובותם למעל הראש, ואפס בהם כוח הסבל, הם כבר לא יכולים לסבול יותר, והיה ממקרו עד שנת היובל, שהוא זמן מוגבל לגאולה ביתה, ואז, ויצא ביובל, ושב לחוזתו, כי קץ הגלות ישנו, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. כלומר, אומר לנו כאן אור החיים, הגאולה היא מוכרחת, היא לא תלויה בתשובה. אלא הגאולה היא ודאית, ביתה. אם ישראל יחזרו בתשובה, או אם יוכלו לקבל איסורים במידה כזאת שזה ימרק אותם, שממילא כמובן יחזרו בתשובה, אז אפשר, אז הגאולה תקדם. אבל אם לא, היא תגיע בעיתה, כמו שריבונו של עולם מתכנן, ואפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. זה יסוד גדול מאוד בהכרת האמונה, שהגאולה איננה תלויה בתשובה. גם זו מסקנת הגמרא במסכת סנהדרין. עוד יסוד. ואיש כי ימכור. אחר שאמר עניין מכר הבית, חזר הכתוב ליתן טעם לדבר. איך יהיה זה, יהיה הדבר הזה שימכור השם אחוזתו בית הבחירה? איך קורה דבר כזה שהקדוש ברוך הוא יגרום, ימכור את בית הבחירה, כלומר שבית המקדש יחרב וכאילו ימסר ביד זרים? ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו שבאמצעות זה עד רבה נגאל. כלומר, איש כי ימכור בית מושב עיר חומה, זה הכוונה ריבונו של עולם, כי שהוא מוכר כביכול את ביתו, המחירה היא הגאולה. מה פירוש הדבר? אומר האור החיים, שבאמצעות הגאולה, שבהייתה גאולתו, שבאמצעות זה עד רבה נגאל, על דרך אומרם בפסוק מזמור לאסף, שהשליך השם חמתו על עצים ואבנים, שזולת זה לא היה נשאר מישראל שריד ופליט. כלומר, חורבן הבית זה הצלת עם ישראל. והוא מסיים, ואם אין ישראל, אין בית מקדש ולא ירושלים. ולזה, והייתה גאולתו של עם וגאולת הבית, כי יש תקווה ושבו בנים לגבולם. כלומר, אם לא יהיה ישראל, אין את מה לחדש את הבית. אין את מי לגאול בכלל. אז על כן, זאת אומרת, כשישראל במצב כזה, שהם צריכים להנש, וחס ושלום, כביכול, אין להם זכות קיום, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא לוקח משכון במקום לחלותם. כי אם אין ישראל, אין בית מקדש. אז יוצא שחורבן הבית זה הצלת עם ישראל. שוב פעם, יש כאן דגש מאוד חשוב, עניינם של ישראל. ההכרה הסגולתית הזאת. אבל ישראל לא עושה רצונו של מקום. אז איזה זכות קיום יש להם? אז התפיסה שלא מכירה בסגולת ישראל אומרת, תאמר, שיחליפם באומה אחרת. אם הם לא עושים רצונה של מקום, אז אין להם שום זכות, אז בשביל מה הם טובים מאחרים? וכאן מלמד אותנו אורח חיים, שאין דבר כזה. עם ישראל הוא שייך לקדוש ברוך הוא. אם אין ישראל, אין עבודת השם. אין בית מקדש, אין ירושלים, אין אומה אחרת שיכולה למלות את מקומם. ועל כן חרב הבית כדי להציל את ישראל, כדי שאחר כך יהיה בחזרה בניין, ויהיה גאולה, ויש תקווה ושבו בנים לגבולם. אז יש כאן שלושה דברים יסודיים. האחד, האחריות על גדולי ישראל. השני, שישראל נגלים בכל מקרה, אפילו עם רשעים גמורים. והדבר השלישי, שאם אין ישראל, אין בית מקדש ולא ירושלים, שהבית חרב כדי להציל את ישראל, ואחר כך במילא כמובן, ישראל יחזרו בתשובה ויחזור הבית לבנות. אנחנו חוזרים לעניין זה שאנחנו סיימנו היום את ספר ויקרא. אלה שלושה חומשים שמבחינה מסוימת יש בהם סיום התורה. כי ספר במדבר זה ספר הדרך שישראל הולכים לארץ ישראל. יש גם מעט מצוות, אבל עניינו בעצם הדרך לארץ ישראל. המעבר של המדבר. ספר דברים, כבר קוראים לזה משנה תורה, זה כבר חזרה. אז יוצא שויקרא זה מבחינה מסוימת סיום. ואכן, זה דומה לסיום גם של ספר דברים, שקצת לפני הסיום של ספר דברים באה תוכחה. זה מתאים לאמר בסוף המצוות, אחרי שהקדוש ברוך הוא מלמד את כל המצוות וכו' וכו', אז הוא בא ואומר לנו שאם ישראל יקיימו, אם בחוקותיי תלכו, אז תזכו לכל השכר הגדול, ואם שתי האפשרויות. זה נאמר בסיום. חז"ל אומרים לנו גם ש עזרא תיקן שישראל יהיו קוראים את תוכחה שבספר ויקרא לפני ראש השנה, דהיינו לפני חג השבועות, ולפני ראש השנה קוראים את התוכחה שבספר דברים, כדי שתכלה שנה וקללותיה. זאת אומרת, שואלת הגמרא, ראש השנה זה באחד בתשרי, אז התוכחה שלפני ראש השנה מובנת בפרשת כי תבוא, אבל עצרת זה ראש השנה? אומרת הגמרא, כן, זה גם כן נידונים בו על האילן ארבע ראשי שנים, וגם שבועות זה אחד מהימים שנידונים בהם בשמיים. אם כן, זה בחינה גם כן של ראש השנה. התחדשות של, של דין. ואומר, שזה מאוד מתאים למה שאנחנו אומרים, יש כאן איזה סיום, פעמיים סיום של התורה, כל פעם, כל איזה שלב מסוים של סיום. שלושה ספרים הראשונים, יש שלימות מסוימת, ספר הראשון, ספר בראשית, ספר הבריאה, ספר התגלות הקדוש ברוך הוא כבורא עולם, בתוך הטבע, בתוך הבריאה שהקדוש ברוך הוא בורא, אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא כבורא עולם. רואים את המציאות הנבראת ורואים את ריבונו של עולם בתוך המציאות. האבות גם כן מכירים את ריבונו של עולם מתוך המציאות. הניסים שנעשים לאבות הם ניסים טבעיים. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאבות באל שדי. זאת אומרת בשם שלא מעל הטבע אלא בשם המופיע בתור בורא את המציאות. והאבות הם כל כך גדולים שהם לא צריכים לראות משהו מעל הטבע כדי לראות את ריבונו שלהם. הם רואים אותו בתוך המציאות. הם רואים אותו מנהיג את העולם. הם רואים כל דבר שקיים במציאות. הם רואים זה מעשה השם. זה ריבונו שלהם. אצלהם אין דבר ש... הטבע זה ריבונו שלהם. ספר שמות, הקדוש ברוך הוא מתגלה בניסים מעל הטבע. ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, במתן תורה, בהשראת השכינה במשכן, הקדוש ברוך הוא מתגלה מעל הטבע, מעל המציאות. וכמובן מתוך כך מכירים אותו גם בתוך הטבע. אולי זה מבחינה הזאת שיש כאן ירידת הדורות, כמו שאומרת התורה בפרשת וירא, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, והקדוש ברוך הוא לא מתגלה בשם הוויה, וביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא כבר מתגלה מעל הטבע. רואים מציאות כזאת שאי אפשר להתכחש שזה לא מעצמו, שזה ריבונו של עולם. זה עניינו של, של ספר שמות, מופיע שמו של ריבונו של עולם. והיה כי אמרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם, והשם, ההתגלות, הקדוש ברוך הוא מתגלה, מופיע במדרגות של הופעה. וספר ויקרא זה ספר העבודה. עבודת השם. ספר הקורבנות, שעיקר העבודה היא כמובן בבית המקדש, במשכן, והיא מחייבת הכנות נפשיות ומעשיות, צריך טהרה, צריך נקיות מטומאת אוכלים, מטומאות בכלל, וצריך לעשות את העבודה בשלימות, בכל מלוא השלימות שלה. ואז אנחנו באים לפרשת בהר, שריבונו שהיא בעצם הפרשה האחרונה לפני התוכחה, וכל עניינה של פרשת בהר, שמיטה, יובל, וכל ההלכות הסובבות סביב יובל, ענייני שחרור עבדים, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כלומר, הכל שייך לריבונו של עולם. אתם יכולים לעבוד 6 שנים באדמה, בארציכם, אבל שנה שביעית אני לא מרשה, זה שלי. זה לא שלכם. ושבתה הארץ שבת לשם. היובל שייך לריבונו, הכל שייך לי, כי לי כל הארץ. ולכן אסור לעשות כל מיני עבירות הקשורות בלקחת חלקים מארץ מאחרים וכדומה, ולמכור צריך להחזיר בחזרה. יש כל מיני הלכות שבענייני מחירה בענייני הארץ, הכל מוגבל כמו שהקדוש ברוך הוא קובע, כי הוא הבעל הבית, ואנחנו עבדיו. זה הסיום, אחרי כל המצוות כולם, כל ענייננו בעצם להיות עבדי השם. כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. וכמו שאמרנו, אחרי כל המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, שזה עיקרם של המצוות, כן, עבודת בית המקדש, באה תוכחה. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמעו ועשיתם אותם, וכו' וכו'. זה ענייננו, להיות מקיימים את כל המצוות ולקבלים את כל הטובות שהקדוש ברוך הוא מטיב אותנו. לכאורה הייתה צריכה להיות התוכחה בסוף הפרשה, בסיום הפרשה. ונגמרת התוכחה, ואז יש לנו כמה מצוות חדשות. מצוות ערכין, קדושות, שבאות אחרי התוכחה. למה הסדר הזה? ונראה שהמצוות שבאות אחרי התוכחה, הם רובם שם המצוות של התנדבות. אם אתה רוצה להקדיש משהו לשם, ערכים, אתה לא חייב. אתה יכול. זה לא חלק מהמצוות. כל הנודר כאילו בנה במה, וכל המקיימו כאילו הקריב קורבן על במה שאסורה. אסור לבנות במה. כי צריך, כל העבודה צריכה להיות בבית המקדש. ומי שבונה במה בחוץ הוא עושה איסור. הוא בוסה במה לריבונו של עולם. הוא רוצה להקריב קורבן לריבונו של עולם. בבמה. הוא עובר באיסור. לעבוד את השם צריכים לעבוד את השם כמו שהקדוש ברוך הוא אומר. לא כמו שלך מתחשק. אתה עובד אותו. אתה עושה כמו שהוא רוצה. ואין דבר כזה עבודה אחרת חוץ ממה שהקדוש ברוך הוא מכוון. ויתר על כן, העושה במה לעצמו, הוא רוצה, הוא מפרד מהציבור. הוא לא מתחבר עם כולם ומבין שעבודת השם כל עניינה, אני חלק מהציבור, אני תורם את חלקי בעבודת השם, אני לא לבד פונה לריבונו של עולם. מי אני כשאני אפנה לבד לריבונו של עולם? אני חלק מכל כלל ישראל. בתור כזה אני פונה לריבונו של עולם. אני נותן את חלקי, ואחר נותן את חלקו, וביחד עבודת השם הכללית נעשית, וזאת עבודת השם. וכשאדם בונה במה, פירושו של דבר שהוא רוצה לעבוד לבד. יש לו דרך מיוחדת, יש לו כוונות מיוחדות, יש לו כל המפריד את עצמו מעבודה כללית, עושה איסור, כאילו בונה במה. ואז זה כל הנודר, כאילו בונה במה, כן? נודר הכין, נודר דברים אחרים, תיתן ריבונו של עולם בלי נדר. זה דבר אחר, אתה חלק מזה. אבל הנדר, פירושו של דבר שאתה יוצר איסור חדש. האיסור הזה לא היה מקודם. עכשיו אתה אמרת שאתה תיתן את הערך שלך למקדשת, ערכי עליי, אדם אמר, הוא עכשיו חייב לעשות את זה כי לא יחל דברו, הוא חייב לקיים את דבריו ולא לדחות את הקיום של הדברים, לא לעבור בבלת אחר, אז יש לו מצוות עשה לקיים את הדברים, יש לו איסור לא לאחל את ה... כן, ולא לאחר, הוא יצר איסורים חדשים. זה נודר, כאילו בנה במה. הוספת איסורים על מה שהתורה אסרה. אבל מי שנודב הוא מבורך. מי שמביא בימה לקודש, בסדר גמור. לא יצרת עכשיו איזה מסגרת של חובה פרטית. לפעמים, בעתים נדירות, יש מקום לזה. ואחרת, אם לא היה מקום, התורה לא הייתה כותבת את האפשרות הזאת לדור נדרים. אם הנודר כאילו בנה במה, והתורה אומרת שאפשר לדור, אז התורה תגיד שאל תדור, אפשר. ולא יהיה ערכין, ולא כקדשות וכו' וכו', אלא רק נדבות. התורה, יש מקום לזה. לעתים חריגות, לכן זה מובא אחרי הכל. אחרי התוכחה. יש מקום, אבל צריך לדעת מתי ואיך לא לפרוש מן הציבור. זו הדרכה מאוד מאוד חשובה. שאת השם, את כריבונו שלם, אנחנו עובדים ביחד. כולנו ביחד. תפילת הציבור. יש לה עניין דווקא בציבור. ויש אנשים שמרגישים שכשמתבלנים בציבור, אז הם לא מכוונים מספיק. הציבור מתפלל מהר, וגם אחד מפריע לשני, וכו' וכו'. וככה, אם אדם מתפלל לעצמו, אז הוא יכול לכוון כוונות, ולהתרכז, ולחשוב, וגם צריך להוסיף המון המון נוספות אישיות בתוך התפילה, ואז התפילה יותר מתרוממת. זה לא כל כך, לא כל כך פשוט שזה ככה. היום יש מאוד נטייה לאינדיבידואליות. כל אחד מחפש את עבודת השם הפרטית שלו. צריך מאוד להיזהר בזה, כי עבודת השם עניינה כלל ביחד. כולנו ביחד עובדים את השם. זה הגדולה של עבודת השם, ולא להיפרד. לא להיות כל אחד כאילו לעצמו. כי אני כשלעצמי, מה אני? אני יודע שהרבה פעמים הייתי שואל, כמה פעמים שמעתי שאנשים אומרים שהם, יש אנשים כאלה שאמרו שהם לא הולכים לכותל, כי בכותל יש הרבה מניינים בחג, אחד מפריע לשני, בלגן כזה, קשה להם להתרכז. אז הם בבית הכנסת שלהם מתפללים. והשאלה היא, איך יותר קידוש השם? איך יותר כבוד שמיים? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? לא מה אתה רוצה להרגיש, הרגשות נפשיות, מה אתה עובד את עצמך? אתה מרגיש יותר טוב, אז זה עבודה יותר גדולה? אתה צריך לעבוד את השם, ריבונו של עולם. וברוב עם הדרת מלך. וכשהייתה עבודת בית המקדש והיה פסחים, הרבה יותר בכוונות אפשר לעשות קורבן פסח בבית פרטי. שם היה שם בלגן שלם ובמהירות כזאת ועושים את כל הזמן. מתי כיוונו? הם אומרים שהכהנים היו עומדים שם בשורה ואחד היה נותן לשני ואחד מחזיר ומחזיר ומחזיר. איפה הכוונות? אתה עכשיו עושה את המגיש למזבח. זה שעומד על המזבח, שופר, 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 שופר. ככה עובדים את השם? רגע. קורבן, שופכים את הדם, יש כוונות, צריכים לחשוב, להתרכז. איזה מין צור עבודת השם זה? זה נראה כך, זה במהירות כזאת, זה לא שייך בכלל. וחז"ל משפכים את זה ומספרים לנו את הסיפור, איזה קצב של עבודה, איזה יופי, איזה מתפעלים מזה. מה יש להתפעל? מה זה, בית חרושת? מה זה, זה, מה, מה זה? מין סרט נע כזה, צריך לעבוד את השם אחרת. זה הגודל של עבודת השם. העוצמה, היחד. אף על פי שקורבן פסח, בעצם זה יחד ולבד. כי זה לא קורבן אחד כמו שקורבן התמיד, שמקריבים לכל ישראל. כל משפחה מקריבה קורבן, אבל זה נחשב קורבן ציבור, כי כל הציבור צריך להקריב את הקורבן, כל אחד ואחד צריך להביא. וככה עבודת השם נעשית הכי בגדול. היחד. זה קושר אותנו כמובן ליום ירושלים שאנחנו מתקרבים אליו. שכל תפילותינו ובקשתנו וריבונו של עולם שיחזור בית המקדש, שנבנה, שנזכה לבנות את בית המקדש. ושם נעבוד אותו, את ריבונו של עולם, כולם ביחד. יהיה צפוף, ועומדים צפופים ומשתחווים רווחים. זאת אומרת, הצפיפות היא לא מפריעה להשתחוויה ולכוונות, ומרגישים עד רבה. היחד הזה נותן גודל, מרגישים שאנחנו יכולים לגשת לריבונו של עולם, כי אנחנו יחד עם כולם ניגשים. זהו, אמרנו השבת גם קידשנו את ברכת החודש, ואנחנו עומדים להיכנס לחודש סיוון לקראת ימי מתן תורה, מתקרבים מאוד ליום הגדול, יום העצרת, שהוא יומם של בני הישיבה. כך אמר רב יוסף, היום הדקגרים זה היום המיוחד של בני הישיבה. אז בעזרת השם שנזכה לנצל את הימים האלה היטב, לעלות מעלה במעלות הקודש ולהגיע עם כל המדרגות לחג השבועות.